להתכונן לחודש ניסן, לשבת, שבת פרשת החודש, לשבת שהיא מציינת גם את הסיכום וגם את ההקמה של כל פרשת המשכן. ולמרות שכל עניין הוא עומד לפני עצמו, יכול להיות שיש השלמה בין הדברים. בתחילת פרק למדי שנמצא פה בצד ימין למעלה בספר שמות, לקראת הסיכום של מצוות המשכן והביצוע שלה, אומרת התורה, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. הביטוי כל עדת בני ישראל הוא כבר משמעותי מבחינה כמותית, כלומר כולם. ואם התורה לפני כן כותבת ויקהל, ואומר שאולי התורה רוצה לומר לנו שזה לא רק אוסף כל הפרטים, אלא יש פה חידוש של מדרגה שנקראת קהל, שנקראת ציבור. מי שקורא לבית הכנסת, בית העם, אומרת הגמרא מסכת שבת, דף למד ג', יש ביקורת קשה עליו. אז רוב המפרשים אומרים, מפני שכשאתה קורא לבית הכנסת, בית העם, כמו לומר מתנס, אז זה נשמע חילול הקודש, לקרוא בשם של מקום חולין למקום של קדוש, קודש. אבל חוכמת מנוח, אחד המפרשים על הגמרא, אומר שעל פי הזוהר הכוונה היא אחרת. שאדם חושב שמה זה בית הכנסת, מה קדושתו? יש ארון הקודש, ספר תורה, ועשרה אנשים שמהווים עניין באו להתפלל. זה אומר חוכמת מנוח, זה נקרא בית העם. איסוף אנשים. אבל, אומר חוכמת מנוח, באמת נקודת הקודש של בית הכנסת זה בית כנסת ישראל. כלומר, כיוון שבנשמה של האומה נמצאת השכינה, נמצא הקודש, ויש מקום ששם באים עשרה אנשים להוציא לפועל את אותה קדושה, על כן זה נקרא בית הכנסת. אבל אם עשרת האנשים האלה לא היו לבוש, ביטוי, הוצאה לפועל של אותה נשמה כללית, אז לא היה נקרא בית הכנסת בית הכנסת, אלא הוא היה בעצם בית העם. במובן מסוים גם המשכן עובר את אותו בירור. האם העובדה שהרבה מאוד אנשים באו והביאו את התרומה ועכשיו יש שם לוחות הברית ומזבח ושולחן ומנורה, אוסף כל האנשים והמרכיבים של המשכן, זה הקובע את קדושתו? או שהמשכן הוא בית כנסת ישראל, הוא מקום הופעת השכינה דרך הכלל? וכדי לומר כלל, ולא רק לומר עם, אומרת התורה ויקהל, ומתוך כך את כל עדת בני ישראל. זאת אומרת, הנוכחים שהם עכשיו דור המדבר זוכה להיכנס למשכן, הם גם כן לבוש של הופעת הנשמה הישראלית. מצד שני, אחת הדמויות שנזכרת בפרשת המשכן היא דמותו של בצלאל. ועל כך אומר המדרש בתנחומה, קצת למטה, באמצע פסקה רביעית, פסקה ארבע. אומר המדרש על פרשת ויקל, את מוצא שלושה שמות נקראו לו לאדם. למרות שעד שראיתי את המדרש הזה חשבתי שיש לאדם שם אחד, אולי שניים, אבל שלושה זה בכל זאת נדיר. אז למה הכוונה? אחד, מה שקוראים לו אביו ואמו. יש שם, הוא ניתן לאדם בשלבים הראשונים של לידתו או בברית המילה, והוא השם שקוראים לו אביו ואמו. ואחד, מה שקוראים לו בני אדם. האם הכוונה שם שונה? אולי מה שמקובל בימינו לפעמים לומר שם חיבה, האם זאת הכוונה? ואחד, מה שקונה הוא לעצמו. אז שוב, זה שם שונה, או שאותו שם יש לו משמעויות שונות. ההורים נותנים ברוח הקודש שם ראשוני, אבל הם לא יודעים בפרטים איך התפתח אופיו של האדם. אולי יותר מזה צריך לומר על פי הפסוקים בספר בראשית, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. בשלב שאדם מקים בית, הוא בונה מקום חדש בנפש שלו. אומר פרק דרב לזר בפרק למד א', בוודאי שאין הכוונה שהוא לא ינהג כיבוד הורים. בוודאי שאין הכוונה חלילה שמתוך עצמאותו הוא יבזה את הוריו, ודאי שלא. אבל בבניית המשמעות של השם שלו, של כישרונותיו, של אישיותו, של עצמיותו, הוא עוזב את השם שקראו לו אביו ואמו. את אותה משמעות ראשונית שהם יצקו לתוך השם, עכשיו הוא בונה מדרגות נוספות. למשל, גם אם לא מדובר בהקמת בית, אבל מדובר כן בבירור של קומה נוספת, שם שקוראים לו בני אדם. כלומר, החברה, הקהילה, המקום שבו הוא לומד, המקום שבו הוא עובד, זה מעגלים שונים של יחסים בבני אדם, ושם מתגלית אישיותו בעוד שכבות. אז כדי לומר שיש צדדים באישיות שנבנים והם לאו דווקא היו גלויים בבית, אומר המדרש, יש לו שם שקוראים לו בני אדם. והשם השלישי הוא מה שקונה הוא לעצמו. בתוך כל המערכות שאדם חי, בשורש שלהם הוא בונה את נפשו. הוא מברר את עצמיותו. וגם הוא מה שהכיר בו קודם בעצמו, זה עוד לא מספיק. הוא עוד לא הכיר את כל צדדיו, הוא לא הכיר את כל כישרונותיו, הוא לא הכיר את כל כוח יצירתו, הוא לא הכיר את כל יצריו. מוסיף המדרש, טוב מכולם מה שקונה הוא לעצמו. מה כוונת המילים טוב מכולם? האם המם הזאת של מכולם תפקידה לומר כמו מם היתרון? נאמר, הכי טוב מכולם זה השם שהוא קורא לעצמו, או מכולם המם הזאת היא מם היחס, לא מם היתרון. מתוך השמות שאדם אסף במשך כל חייו, אוסף ויעזוב, כדוגמת השם שנתנו לו אביו ואמו והשם שנתנו לו בני אדם, מכולם, מתוך כולם, הוא יוצר את אותו ברור עצמי מדויק של השם שלו. ואז לפי המחשבה הזאת אין הכוונה ששם אחד הוא עדיף מהשם השני, אלא אדם כמו חי בתוך מעבדה, מעבדה תוססת. והחומרים והמרכיבים שהוא מכניס לתוך המעבדה הם קשורים למרכיבים שהמדרש מנה אותם, ואדם הוא כמו לש בבצק הזה, בתערובת הזאת, בתרכובת הזאת, ולאט לאט הוא מברר את אישיותו. והמשיכה הגדולה של הנפש, להתחדש, לברר עוד, להיות שמה לגלות את המהות של האדם, זה לא נותן מנוחה להסתפק בשמות שהיו לו עד שלב מסוים, אלא הוא ממשיך, ממשיך לברר, ממשיך לחתור, כדי להבין מה המשמעות הנפש שלו. לכן אמרתי קודם שאולי זה קצת הדגשה שונה, ועלולה להתאפס כשונה במיוחד בדור שלנו. כי מצד אחד מדובר על הנשמה הכללית, מדובר על ויקהל, מדובר על כל הדת מישראל, וזה יוצר את הרושם שאולי זה איזושהי דבוקה כזאת גדולה של הרבה מאוד אנשים. ומצד שני, יש שמות לכל אחד. יש שם שנתנו לו אביו ואמו, יש שם שנתנו לו בני אדם, יש שם של עצמו. אז זאת אומרת שאם מדובר נגיד במספר הבסיסי של הנפשות מבחינת הקומה המינימלית של ישראל, שזה 600 אלף, אז יש 600 אלף שמות, שמות שונים. וגם אדם בתוך משפחתו כתוב במפורש בגמרא, אל יפלה בין הבנים. אל יחשוב שכביכול, כיוון שבן אדם מסוים מתוך המשפחה יותר עושה את רצונו, יותר עושה לו נחת וכו', נו, אז הוא מקרב אותו, ואילו האחרים נדחים מפניו. לא, כל אדם עולם בפני עצמו. והתפקיד של הבית הוא לתת כוח לכל ילד, לכל מרכיב בבית, לגלות את עצמיותו. נכון, לפעמים זה נדמה כאיזה חניקה, כאיזה כפייה, כאיזה התערבות יתר. ועל זה אנחנו מצווים במצוות כיבוד הורים, שלא להרגיש בשם שקראו לנו אבותינו ואמותינו, לא להרגיש בהם איזה איום על אישיותנו מצד אחד. מצד שני, באמת, אנחנו רוצים לגדול, רוצים למצוא את הצד המקורי של אישיותנו, ולכן המושג של כיבוד הורים הוא גם לא, אין מגמתו לחנוק את הצד האישי. בוודאי אם מדובר בהבדלים רוחניים והבדלים מוסריים והבדלים נפשיים, אז אין הילד חייב להיראות בדיוק כמו התבנית של הוריו, והסוג הזה של העצמאות לא בכלל לא מחייב שתהיה חלילה חוצפה או מרידה וכיוצא באלה, אלא לעשות את ההבחנה הבריאה הפשוטה בין חומר הגלם שאיתו אדם נוצר ונולד. הוא לא המציא את חומר הגלם, זה באמת תודה להוריו שכמו שאומרים בבר מצווה ואולי גם בשלבים יותר מאוחרים, הביאוני עד הלום, זה לא משפתיים, זה דבר משמעותי, אבל זה לא בא למסגר את גבולות האישיות ולעשות את האדם חקיין, אלא להפך, להפריח בו את כוחות האישיות שלו. ויכול להיות שמבחינה זאת, גם המשכן, אם הוא המקום שבו עם ישראל פוגש את נשמתו, פוגש את שורש החיים שלו, אז כל אדם מברר את השם הפרטי שלו בתוך הכלל הזה, בתוך הקהל הזה. ואין הכוונה חלילה שאדם חונק את אישיותו. מצד שני, יבטא את ייחודו, יבטא את עצמאותו, יחיה רק את האופן האישי שלו, אז לא קיים מושג הכלל. אם לא יהיה מושג הכלל, לא תהיה קדושה בעולם. ויכול להיות שזה אחת הסוגיות היותר יסודיות בכל המהלך של יציאת מצרים. אנחנו רואים שביציאה לא כולם יצאו. היו לפחות לפי שיטה אחת במדרשים, בדברי חז"ל היו רק 20% שיצאו ממצרים, חמושים. חמישית יצאה ממצרים. מה ההבדל בין החמישית לבין ארבע החמישיות? מה קרה שם? המדרש שמופיע בו בפסקה 3, הוא עוסק במכה מסוימת מבין 10 המכות במצרים, מכת חושך, אבל דרכה אני חושב שהמדרש נותן לנו אפשרות להבין מה התרחש בתוך ישראל. ומתוך ההבחנה הזאת גם להבין את אחד הביטויים היותר חריפים שאנחנו משתמשים בהם בתוך ההגדה כדי לבטא את כל המהות של סיפור יציאת מצרים. אומר המדרש, חושך למה הביא עליהם? ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה מדומה. מי שרוצה שתייה חמה בחוץ, חושך למה הביא עליהם? התברך שמו של הקדוש ברוך הוא. שבח, השבח, שאין לפניו מסו פנים, והוא חוקר לב ובוחן כליות. דווקא לי באופן אישי מאוד קשה לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה. כי הלב שלי הוא קצת מפותל, והיצרים שלי הם לא טהורים, והחשבונות שלי אני מחשב אותם יותר מדי. אז זה לא פשוט כשאומרים לי תשבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא בוחן לב, על זה שהוא ללא משוא פנים. במיוחד בדור שלנו, אנשים יש להם נטייה להיות בוחני כליות ולב של אחרים, הם עושים את זה בלהיטות גדולה ובהידור גדול, וכשמישהו מעיז להעלות את הרעיון שגם הם ראוי שיבחנו את הלב של עצמם, אז המושג של הפגיעה ומושג חדש במחוזותינו, הרגישות, שזה בדרך כלל שאני מאוד רגיש לפגיעות בכבודי, וקצת קשה לי לעשות את זה, את מהלך הרגישות כלפי אחרים. אבל בכל זאת, יכול להיות שמעבר לאהבה שאדם אוהב את עצמו, יכול להיות שאי שם באיזשהו מקום עמוק בנשמה, קיימת מידה שנקראת אמת. הרי אם חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, והוא הבורא, והוא מעצב את הבריאה ברמה המהותית כמו רצונו, כמו דרכו, בצלם אלוקים ברא אותו, אז יכול להיות שיש בתוך הנשמה כמיהה לאמת. לא מצד הנגלה או מצד המודעות, זה כבר דורש הרבה עבודה. אבל באיזשהו מקום פנימי, הנשמה מודה לקדוש ברוך הוא על אותה בחינת לב, על אותו מהלך אמיתי של ללא משוא פנים. למה חשובה ההקדמה הזאת? אומר המדרש, לפי שהיו פושעים בישראל, זה לא ביטוי פשוט, פושע, שהיה להם פטרונים מן המצרים. מה שמכונה בשפה לועזית פרוטקציה, בשפה עברית קשרים. מילה יותר עדינה. ולא היו רוצים לצאת. למה? היה להם שם עושר וכבוד. היו מסודרים טוב. אמר הקדוש ברוך הוא. אם אביא עליהם מכה בפרסיה וימותו, זה הסדר גודל. עד כדי כך חומרת הפשע. יאמרו המצרים, כשם שעבר עלינו, כך עבר עלינו. יהיה בזה צד שחילול השם. רואים שלא כל טיפול בפשיעה צריך לעשות בפרסום. יש דברים שהצנאה, במובן הכי פשוט של המילה הזאת, יותר יפה להם. במובן שקט והענייני, בלי רעש גדול. אז איפה בחינת הלב? איפה העובדה שהקדוש ברוך הוא אין לו משוא פנים? בעצם העובדה שמי שלא רצה לצאת, היה חייב מיתה? או שזה כבר תוצאה? והנקודה היותר ראשונית, באותה בחינת לב ואין משוא פנים, היא בהגדרת המילה פשע. הייתי בלילת השבוע, למדתי עם אנשים, אז איכשהו התגלגלנו למושג של זכויות האדם וחובות האדם בעולם המודרני. הבאתי דוגמה של איזו התפקחות בעולם החינוכי-תרבותי, בכך שיש בשנה, שנתיים האחרונות, סוג של פרסומת לגבי מעבר חצייה או חצייה, שהורים שנותנים לילד שלהם מתחת לגיל 9 לעבור מעבר חצייה לבד, הם פושעים. אמרתי שזה התקדמות גדולה של העולם המודרני, להכיר בכך שלא כל מה שילד בן 9 רוצה לעשות זה אכן טוב, ולא כל מה שההורים מסכימים שילד בן 9 יעשה אכן זה במסגרת זכויות הילד. שאלתי את עצמי בכל רם, והחבורה שמעה את השאלה הזאת, האם העולם המודרני יגיע מחר או מוחרתיים או אולי בעוד שנה שנתיים למסקנה שההורים נותנים לילד שלהם לראות טלוויזיה פחות מגיל, אני יודע מה, 20 או 10, לא משנה, אז הם פושעים. כי הנזקים שילד יכול לצבור בצפייה בטלוויזיה הם יותר גדולים מאשר במעבר חצה. הסיכונים הרבה יותר גדולים. ואז יושב שם אדם שהוא עוסק בתחומי העבודה הסוציאלית, הרווחה, בריאות הנפש, בהגדרות חיצוניות כאלה ואחרים, כן. אבל אותו אדם למשל הוא עוסק בתחום בריאות הנפש עם מעגל רחב ולא מזוהה חיצונית כאנשים דתיים, והוא אמר, מה פירוש? הם עכשיו עוברים קורסים או ימי השתלמות מקצועיים. הוא אמר משהו בסגנון של גדולי הפרופסורים היום, גדולי אנשי המקצוע שמדברים בפירוש בצורה בביטוי בלימוד בקבוצות, לא רק של האדם עם עצמו, על הנזק הנורא והפשע הגדול בזה שנותנים לילדים לראות מה שהם רוצים בכל המכשירים הטכנולוגיים, ושהגיע הזמן לשנות את זה, וזה מהפכת עולם. אם מישהו יעיז להגיד שצריכה להיות צפייה מבוקרת בכל הכלים הטכנולוגיים האלה, זה יכול להיות חידוש עצום. מה בעצם, מה הפשיעה? בוחן כליות ולב יגדיר מה הפשיעה. והאם לא נמצא פה הביטוי, לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקה. אלא, שכשאני יושב בליל הסדר, הרי ברגע שעושים את החלוקה לארבעה בנים, אני אוטומטית הבן החכם. ואתה שאתה יושב לידי, כי אתה לא בדיוק מוצא חן בעיניים בהתנהגות שלך, וגם לא לפי הקטלוגים המקובלים היום, אתה אוטומטית רשע. ואז כל אנרגיית הבירור שלי היא כזאת. מתי אני אומר את המשפט לפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר? מתי שאני שומע בן אדם שאומר, מה העבודה הזאת לכם? אני אומר לו, אתה הוצאת עצמך מן הכלל ואתה כופר בעיקר. אם היה לי ראי, הייתי צריך לשאול שאלה פשוטה. למה לא כתוב, כשהבן הרשע שואל מה העבודה הזאת לכם, לפי שהוצאת עצמך מן הכלל? כי אם היה כתוב כך והייתי מסתכל בראי, אז אני זה שמוציא עצמי מן הכלל. אומר הרב חלאפ, כתוב לפי שהוציא עצמו מן הכלל, זה מדבר על יציאת מצרים. אבל ביציאת מצרים נוצר הכלל, ומאז ואילך, האדם לא יצא מהכלל אוטומטית. אלא מה נאמר? אני מוציא אותו מהכלל. אומר הרב חלאפ, אז אתה, אם הוצאת מישהו מן הכלל, אתה יצאת מן הכלל. אתה לא מבין את מהלך יציאת מצרים. כל כולו בא לבנות את מושג ויקל. עוד לא סביב המשקע. קודם כל נולדים. קודם כל מופיען שם בעולם. אחר כך יש גיל של בת מצווה, גיל של בר מצווה, ועוד שלבים בחיים. זה כבר התפתחות. אבל ברמה הבסיסית קודם כל נוצרת המציאות שיש נשמה בתוך הגוף בעולם, והנשמה הזאת נקראת ישראל. ואם כך, הפשע הוא מי שמוציא עצמו מן הכלל. המרידה באלוקים, במיוחד בדור שלנו, איפה שהיא מתכסה, לא בזדון, איפה שהיא מתכסה סביב שאיפה רוחנית פרטית, מסתכנת בכך שאלוקים בוחן כליות ולב, יגיד לה, הוצאת עצמך מן הכלל. וזה נקרא כפירה בעיקר, מפני שכל עיקרה של יציאת מצרים, זאת הופעת השכינה דרך הכלל. רמב״ם, ביד החזקה, בפרקי ההלכות שלו, שלוש פעמים אומר את הביטוי הזה. כפירה בעיקר. פעם אחת בהלכות יסודי התורה, רמב"ם בפרק א' מבסס את כל יסודות האמונה, ואומר שכשאדם לא מאמין שהבורא הוא המחיה והוא המשגיח והוא המכוון ואין שום דבר זז בלעדיו, מי שלא מאמין בזה כופר בעיקר. זאת פעם אחת. פעם שנייה אומר הרמב"ם, בהלכות דעות שהן בעצם הלכות מידות, אומר הרמב"ם, מי שהוא מתגאה יש בו גסות הרוח, כאילו כופר בעיקר. אחד הראשונים, ספר מצוות גדול, לפני מאות בשנים, רבי משה מקוצי, כותב ספר המצוות, הוא מתחיל בלא תעשה, מגיע למצווה ה-64. 63 מצוות הוא כתב, הולך בלילה לישון, לסוף כוחות, למחרת בבוקר רוצה להמשיך למצווה ה-64. אלא שהוא חולם חלום. דווקא לקראת ה-64. מה חלומו? בחלום אומרים לו בשמיים, אנחנו מאוד מעריכים את פועלך, שכתבת ספר המצוות לדורות, אבל אתה פשוט שכחת את העיקר. כתבת הרבה פרטים, שכחת את העיקר. מה העיקר? תלך לספר דברים, פרק ח', ושם תגלה עוד לא תעשה. אישה אמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך. אסור לשכוח את השם. קם בבוקר, סוער בנפשו. הוא לא מבין מה האיסור. הוא עצמו כותב 63 מצוות לא תעשה. של מה? של תורת אלוקים חיים. אז מה אפשר להגיד לו? תשכח את השם. הפסוק הזה, אישה אמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך, כתוב מיד אחרי מצוות ברכת המזון. התורה אומרת, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, היא שמה לך ותשכח את השם אלוקיך, אבל ברכתי הרגע. וגם לא ברור למה לא אמרו לו את זה אחרי המצווה הרביעית. למה חיכו 63 מצוות. והוא עשה דבר פשוט, הוא הולך לפתוח את ספר דברים פרק ח', ושם הוא גילה, שהתורה לא סתם אומרת, היא שמה לך ותשכח את השם אלוקיך. אלא התורה אומרת שם, אתה בא לארץ, אתה בונה בתים, יישובים, כבישים, מוסדות, כוחות יצירה, אומנות. אתה בונה חיים פה. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הבן הרב ציודה תמיד היה מביא את דברי הראשונים בפסוקים האלה, הרן ובעקבותיו הברבנל, שהמשפט הזה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הוא לא שלילי. הוא לא משפט שלילי. הוא כתוב בנוסח חיובי, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. המשפט הבא הוא התנאי. וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אם אתה אומר כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, ואתה זוכר שהשם הוא נתן לך כוח לעשות חיל, אז זה לא שכחה. אבל אם אתה מתגאה, אם אתה לא זוכר שהשם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, אז אתה בעצם כופר בעיקר. נכון שמלכות יסודי התורה, אמר הרמב״ם שהכפירה בעיקר זה על עצם השאלה אם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, משגיח, מכוון, מחיה. אבל איך אדם חי את התודעה הזאת שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם? זאת שאלת הגאווה לעומת הענווה. וכדרך שאמרה הגמרא במסכת סוטה בדף ד', רבי יוחנן, אחרי שהוא אמר בשם רשב"י שכל מי שהוא יש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודה זרה, אומר רבי יוחנן מעצמו, כאילו כופר בעיקר. אז זה מה שהבין, בא ספר מצוות גדול. הוא הבין שאתה יכול להגיד ברכת המזון ולשכוח את השם. למשל, אתה למדת במכון מאיר, בנית את כוחות הנפש שלך מחדש, החלטת, אתה מברך ברכת המזון. יש במכון מאיר, כמו בכל מקום, טבחים או טבחיות. הם השקיעו באוכל. אתה אומר להם תודה? בעזרת השם הקמת בית. יש לך ילד, הגיע לגיל 3, אתה כבר מלמד אותו ברכת המזון. אם הוא קם מהאוכל ולא אמר ברכת המזון, אתה מחזיר אותו לשולחן? הוא שכח. מה יהיה אם הוא אמר ברכת המזון? לאט, מילה בסלע, עם כוונות גדולות, אולי אפילו כוונות הארי, בגיל 4 נגיד, לא בגיל 3, אבל בהמשך. הוא רק שכח לעשות דבר אחד, הוא לא אמר תודה רבה לאמא שלו, על זה שהוא הכינה את האוכל. תחזיר אותו או לא? אני לא אחזיר אותו מסיבה פשוטה, כי גם אני לא אומר תודה רבה. אז ממילא, מה פתאום אני אחזיר אותו? כי אני יודע שאין דבר כזה לאכול בלי לברך ברכת המזון. למה אני לא יודע שאין דבר כזה לאכול בלי להגיד תודה רבה? בטירונות ביום הראשון, אחרי שמוציאים הרבה אנרגיות על סיבובי חדר אוכל, סוף סוף מגיעים לרגע המיוחל, נכנסים לאכול. ואוכלים 7 דקות ברוטו, נטו פחות, כי צריך לתת ידיים, לקחת המזון וכו'. ואחר כך טירון אחד מסרך דרכו אל תוככי המטבח, שזה כידוע בטירונות מחוץ לתחום בכלל. אלא אם כן אתה בא לעבוד, אבל לא שום דבר אחר. ואתה שואל, מי אתה בח פה? ואתה רואה אנשים נרתעים, ואומרים, מה אתה צריך, ואתה יש לך זקן, אז אתה בכלל נראה משגיח כשרות מדופלם, אז לא עניין להגיד איפה אתה בח. ואתה מגיע עד לטבח. ואתה שואל אותו, תגיד לי, אתה טבח, ואתה רואה, הוא מנסס, כי הוא לא יודע לאן אתה הולך להסגיר אותו. איזה פקודת מטכ"ל אתה הולך לנסח לו שהוא עבר עליה? אתה אומר לו, רציתי להגיד לך תודה רבה על האוכל, היה טעים מאוד. ואתה רואה, הוא כמעט מתעלף, ולידו, בלי שהסתכלת, יש עוד אחד שכמעט מתעלף. זה הממן, שהוא 3/4 אלוהים. והוא שומע את התודה רבה שלך, וזה ממש מקומם אותו. ואז הוא אומר בטבעיות שלו, בצבא שלנו אין תודה רבה. אתה טירון ביום הראשון, אתה יכול להגיד כן המפקד, אתה יכול להצדיע, אתה יכול להתחיל לרעוד, אבל מה יהיה עם התודה? תגיד לו, בצבא שלך אין תודה רבה. בצבא שלי יש תודה רבה. אתה תראה על המצח שלו את כל האפשרויות עכשיו. כלא, ריתוק, טרטור, הכל מונח במצח. בסוף איזושהי שעת חסד או דקת חסד, הוא אומר, זוז מפה. סדר, ניצלת מהכל. אבל תודה, הרווחת. להגיד תודה זה לומר, בעצם שום דבר לא מגיע לך. שום דבר לא מובן מאליו. כשהתורה אומרת, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. מה עושים חז"ל? ואנחנו, איך לא, אומרים את זה בהגדה של פסח. יש עוד עניין לדרוש אותו. ימי חייך הימים. כל ימי חייך הלילות, זה בן זומה. חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך העולם הבא. טוב, אני שואל שאלה, את בן זומה ואת חכמים, וממחילה מכבודם גם את עצמי. 12 בצהריים, מה לעשות עכשיו? זה יום, זה לילה, זה בוקר, מה הגדרה למה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים? כל ימי חייך. הרי כשאמרו ימים ואמרו לילות הכוונה 24 שעות. איך אדם יכול לזכור את יציאת מצרים 24 שעות? להגיד תודה? יש משהו שצריך להגיד עליו תודה ביציאת מצרים. כל יום, כל לילה, ולילה שלם מרוכז בליל הסדר. אם אדם ב-5 נרדם, סדר לא נכנס עליו. אבל כללית כל הלילה. כי אתה אומר תודה על הדבר הכי משמעותי בחיים שלך. זה ריכוז של מאמץ בליל הסדר. וממילא הסוגיה הזאת של הזיכרון, של הכופר בעיקר, אם הוא לא זוכר, היא קשורה ליציאת מצרים. שם מתבררת סוגיית הענווה, שם מתבררת סוגיית הגאווה. אתה לא תאכל בפסח חמץ. את כל הניפוח הזה, את כל ה-70 סוגי לחמים שיש בעולם המודרני, אין בפסח. כולו פלטת קמח, אפויה 18 דקות, עם מים, זהו. רק הדתיים המציאו 800 סוגים של מצות, במעטפות, ראשון לציון בשביל יהודה, יהודה בשביל ראשון לציון, לודמיר בשביל אלפרין, אלפרין בשביל לודמיר, הכל מאורגן, אבל חיצוני. בפנים עוד לא ראיתי שום הבדל בין מצה למצה. הכל אותו דבר. אחד יותר פריך, השני פחות פריך, אין שום הלכה בפסח של פריחות. זה לא צריך כל כך להשתולל על התאוות האלה בפסח. זה זמן שאתה חופשי מחמץ, חופשי מהתנפחות. תבואו פה באנג'ל, תבואו מוצאי שביעי של פסח, כל אחד יכול לעבור את החוויה הזאת. תראו כמה מאות אנשים באים לאכול לחם במוצאי שביעי של פסח. לא במימונה שזה דבר קדוש וטהור. מדבר, אני תאהב לאכול לחם, אני בא, אני עושה את זה כל שנה. למה? אני הולך לעמוד בתור, לא בשביל לקנות. בשביל להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה איזה עם נפלא יש לך. הם כל כך אוהבים לחם. הם כל כך תאהבים לו. אמרת להם שבוע לא, שבוע לא. כמו המוצאי שבת למעשנים, מה שאתה רואה איזה אחוזי צזזית, מתי רבנו תם נגמר, או לאו דווקא רבנו תם. בסדר, זה מסירות נפש אדירה, בלי חמץ, בלי הניפוח הזה, זה פסח. ממילא, מאוד חשוב לברר, באמת, למה מוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ויכול להיות שהבסיס לכך הוא באמת מונח בפרשת החודש, שאנחנו כדי לא לטריח את הציבור, לא קוראים את כל פרק י' ב', אלא רק בערך כמחציתו. אבל מפסוק כף א', דברים שנמצאים פה למטה, סליחה, לא למטה, באמצע. מפסוק כף א', זה בעצם הביצוע של משה רבנו את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, החודש הזה לכם. ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר אליהם, שמות פרק י"ב, פסוק כ"א. משכו, קחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף, בכלי, שלשם נאסף הדם של הקורבן, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה? למה לא לצאת? ועבר אדוני לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. זה שאלה פשוטה בניווט. אומרים לך, תשמע, נוצדק אחד זה ירושלים, נוצדק שני זה תל אביב. ואז אומרים לך, תיזהר, אל תעבור דרך אשקלון, דרך בר שבע. זה לא אותו מסלול. הרגע הפסוק אמר, ועבר השם לנגוף את מצרים. ואז מה כתוב? וראה את אדם על המשקוף של מי? של ישראל. אבל לא הלך לשם. הלך למצרים. מה אנחנו? אנחנו לא בעניין. ועוד מוסיף הכתוב, לא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. מה אומר רש"י במקום? דבר שמבחינה אמונית קשה להבין אותו. כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע. מה פירוש? מנקודת מבט אמונית, הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, משגיח על הכל, מכוון את הכל, פתאום יש בלגן, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. ועל ליל הסדר אנחנו אומרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שאליה. אז מה זה הרש משחית הזה? התורה כדרכה היא פותחת פתח ולא אומרת את הכל. היא בעצם שואלת אותנו האם אנחנו שמים לב. כי אם היה כתוב באותו פסוק כף א', קחו לכם ותפעלו את כל מה שכתוב, היה מובן. למה הוסיפה התורה את המילה משכו? האם זה חלק מפעולת הלקיחה וזה יוצר רושם של משהו מיותר? או כמו שחזל אומרים במחילתה, במדרש מחילתה, משכו ידיכם מעבודה זרה? והרמז הזה מקבל בנבואה פירוט הרבה יותר רחב, זה מופיע פה למטה, ביחזקאל פרק כף. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בוחרי בישראל, ואשא ידי לזרע בית יעקב, ויוודע להם בארץ מצרים, ואשא ידי להם לאמור, אני אדוני אלוהיכם. מה זה יום בוחרי בישראל? יציאת מצרים. התחנות שיבואו בהמשך, מתן תורה ומשכן והכניסה לארץ, הם הביטוי של אותה יציאה, השורש שלה ביום בוחרי בישראל. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי לכל הארצות. שאולי מבחינת סדרי עדיפויות, אדם שהולך לצאת מהכלא, אם יגיד לו, תשמע, אתה יוצא מהכלא בשביל לגור במקום א' ולא במקום ב', זה זניח בשבילו. זאת אומרת, ההתעקשות גם של התורה וגם של הנבואה, כל הזמן להגדיר לאן יוצאים, היא דורשת הסבר. המשיך הפסוק ואומר, תודה רבה, עבדו חעמים. ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגלולי מצרים אל תתאמהו, אני השם אלוקיכם. תפסיקו לעבוד עבודה זרה. המילה הזאת משכו, ופירושם של חז"ל, משכו ידיכם מעבודה זרה, היא פה בנבואה מקבלת צביון ברור. ומה קרה בפועל? ולא אבו לשמוע אליי. ויאמרו בי, איש שיקוצי עיניהם לא השליחו. גילולי מצרים לא עזבו. אז מה רצתה הנהגה אלוקית לעשות? ואומר, לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי בהם בתוך ארץ ישראל. הווה אומר, שהמסלול הנקרא ועבר השם לגוף את מצרים, כולל בתוכו את ישראל. כי אין שום הבדל בין המצרים ובין ישראל. והמדרש, מדרש רבה בשמות, בשיר השירים, במדבר, בכמה מקומות, אומר את זה בצורה ברורה, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה, עלה לובשי כליים, ועלה לובשי כליים, עלה לערלים, ועלה לערלים. ואין מידת הדין נותנת שיגאלו ישראל, זה בדיוק המסלול, המסלול לנגוף את המצרים, ואת כל מי שנראה כמוהם. אלא מה? שואל רש"י את עצמו, את מה שלנודעתי, מאוד הגיוני לשאול. בסדר, הממוצע הציבורי היה נראה כמו המצרים. אבל לא היו 10,000 דתיים, ו10,000 דתיים לאומיים, ו10,000 חרדים, ו10,000 חרדים לאומיים דתיים, ימנים, שמאלנים, שפויים או לא שפויים. היו. למה לא תציל אותם? יהיה לך נבחרת נפלאה. כל אלה שיודעים להגיד על השני, שהוא רשע שהוציא עצמו מן הכלל, תוציא אותם, את הצדיקים. אבל יש להם, מה אחי? לא ברור. לא ברור מי כלול ב-20. אתה יודע מה, כדי קצת לנסות לחפש תשובה לשאלה הזאת, שלא ברור לי אם היא נמצאת, עד הרבה אשמח לשמוע, הדוגמה שהיא לא הכרחית, אפשר לחלק בין הדוגמאות, אבל הדוגמה של בית שני, שם לא יצאו 20%, שם יצאו פחות מ-10%, היו צריכים לצאת 600,000, יצאו 41,000, בית שני, רשימה מאוד מפוקפקת. צדיקים נשארו בחוץ לארץ. הם אמרו, אנחנו התארגנו ולבשנו ולא נוכל עכשיו להתארגן אחרת, ועוד לא בא הזמן, והיו להם הרבה קושיות, ומי שעלה, לפי הגמרא בקידוש עם פרק רביעי, זה כל הלא יוקרתיים מבחינה רוחנית חיצונית. ביציאה ממצרים, גם לפי ההתנהגות שלהם במדבר, לא נראית הם לא נראים אנשים זווים חלב ודבש. משהו כזה מיוחד, לא פשוט. בכל אופן, לא רואים שיש איזה נתון ברור שאומר, הצדיקים הבינו. לא ברור, לא יודעים. כי המדרש שהוא אמר פושעים, הוא אמר את זה מנקודה אחת. מי לא יצא? אם היה אומר פושעים לפי עולם המושגים שלנו היום, ניחה. אבל לא אמר ככה. הוא אפיין את הפשיעה באי היציאה. וחזר במחינתה אפיינו את הפשיעה בכך שמי שהוציא עצמו מן הקרקע כבר בעיקר. אתה יכול לנסח היום איזה קנה מידה מי מוציא את עצמו מהכלל ומי לא? לא יודע. לא, אין לי מושג. אני גם לא חושב שזאת הנקודה העיקרית. אלא ההבנה שבעצם היה ראוי שאנחנו יקרה לנו מה שקרה למצרים. למה? כי ציבורית לא היינו רואים לצאת. 10,000 צדיקים כאלה וכאלה, אני לא בטוח שאמרתי את כל הקטלוגים היום, אז תוסיפו עוד 30,000. אבל העיקרון הוא ברור. אותה הקבוצה של צדיקים, יש לה יתרון עצום, שהם צדיקים. אבל יש לה חיסרון עצום, היא לא עציבו. ואם ככה, לא היינו רואים לצאת. ברגע שאין לנו זכות לצאת, ומידת הדין שולטת עלינו, היא שולטת גם על הצדיקים. לא בגלל שזה הפקר. אלא בגלל שזה עומק הדין שלא מגיע לנו לצאת. כי אנחנו עובדי עבודה זרה. ואם בן אדם חושב, ככה אומר רבי יונתן ליבשיץ, בירות דבש, שהוא שומר על הזקן שלו, הוא לא מגלח בתער, הוא מחמיר מן המחמיר מן המחמיר, אבל הוא מתעלם מזה שיש אחד אחר שכן מתגלח בתער. אומר מיונתן ליבשיץ, כל זמן שיש אדם אחד מישראל שהוא מתגלח בתער, אתה כשאתה עומד מול הראי, אתה צריך להרגיש שחצי זקן שלך מגולח בתער. זה עריבות הדדית. אתה לא יכול להגיד, אני את נפשי הצלתי, אני מסודר. במיוחד מאז שנכנסים לארץ, נסתרות לשם אלוקנו, נגלות לנו ולבננו, דין עריבות הדדית. לפני? השאלה מה זה ביציאת מצרים? הנה, עכשיו זה היציאה, הלילה. ליל השימורים הזה, זה גיבוש היציאה. אז עכשיו הערבות. זאת אומרת שאם לא נהיה עם, אין לנו יציאה. ואם אנחנו כעם לא רואים לצאת, אין לנו יציאה. פה הלילה זה פרשת הדרכים. אין מה להשליך עדותנו אחר כך, עוד שבוע זה יתברר. אלא מה נגיד? ניצלנו על תנאי. מה התנאי? שמקבל את התורה. אז אפשר להבין את הנהגה האלוקית שנתנה לנו אשראי 3 חודשים, זה לא הרבה זמן, על מנת שמקבל את התורה. קיבלנו. התלהבנו, אמרנו עושה ונשמע, הקדוש ברוך הוא התלהב מאיתנו, מי גילר הזה לבניי? כמה זמן זה החזיק? חטא העגל, קראנו את זה בשבת, כתיסה. אמר משה בחטא העגל, ובמי ודאי אפוא, מתי? אחרי חטא העגל, כי נפלינו אני ועמך מכל האדם אשר בני אדמה. איך נדע שאנחנו העם שלך? אחרי יציאת מצרים זאת לא הוכחה. למה? כי עוד יש תנאי לקבל את התורה. אבל עכשיו שבעטנו בתורה, אתה צריך להחליט הקדוש ברוך הוא. אתה איתנו או לא? זה עומק מידת הרחמים האלוקית. היא נקראת בעברית פסח. פסח יש לו 2 פירושים. אחד, רחמים. זה המהות של המידה האלוקית. 2, איך עשו את זה? איך פעלה מידת הרחמים האלוקית? בדילוג. מעל הבתים. שקוראים את ספר שופטים פרק ו', תמצא פה בפסקה 2. הוא קשור, כן אחי, בכבוד.
ש...
אין לנו ידיעה ברורה מי יצא ממצרים מבחינת הרמה הרוחנית הפרטית שלהם. לא, המפתח של הסינון זה מי רוצה לצאת. אם אני רציתי לצאת, ואני אחד מהפושעים במובן הפרטי, אבל רציתי לצאת, אני לא נקרא פושע.
למה רציתי
לצאת? לא, כי אני יהודי. רוב התנועה הציונית בחלק היותר ציבורי שלה, בחלק היותר מהותי שלה, היא כבר התחילה מתלמידי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב, זה סדר גודל של 240 שנה. בחלק הציוני היותר מעשי מבחינה ציבורית, זה אזור פלוס מינוס 120-140 שנה. תראו בציץ אליעזר חלק שביעי, והוא התעקש על כך שלא יוציאו את התשובה הזאת מהספר בכל המהדורות. חלק שביעי, נדמה לי פרק י"ב סעיף ממח או סעיף י"ב פרק ממח, זה שם בחלק השביעי. מסביר למה אנשים חילונים הם הובילו את התנועה הציונית פרק זמן מסוים. בעצם זה שהייתה להם תחושה, לא מצד רוחניותם הפרטית, בוודאי שחלק מהם לא היה מוכן לשמוע את המילים, אהבת השם. ומכל מיני סיבות פנימיות וגלויות, אמרו, אי אפשר להישאר אותו בחוץ לארץ. זה לא מחייב שההגדרה של הפשיעה היא הגדרה דתית מקובלת היום. איך הגענו מההגדרות הפנימיות של התורה, הנבואה וחז"ל להגדרות החיצוניות של דורנו? זה שאלה גדולה. איך הגענו למצב שבו אני יכול לפרסם הודעה בדף פרשת שבוע על ליל הסדר כשר למהדרין בטורקיה או באיטליה? לא יודע. שאני יכול להגיד את המילים לשנה הבאה בירושלים הבנויה וברחתי מירושלים. זה, איך אני יכול להגיד משפט שסותר את עצמי בגלל סוגיה רוחנית פרטית שנקראת קשרות? לא יודע איך מתגלגל עיוות כזה. כי באמת סיפור יציאת מצרים זה לא לעשות וי, זה להבין מה היה ביציאה שם. נכון שבשעה שאתם תשבו בליל הסדר עם אנשים כמוני, חסרי סבלנות, לא רוצים לשמוע שום דבר ורוצים לאכול, אז אני מציע לכם, אל תזלזלו באנשים כמוני, תעשו את הסדר לא ארוך, לא חייב למשוך את זה עד אפיקומן ב-12:39. אבל אחרי שאכלתי וסבעתי והתחשבתם בי, אני אומר לכם פשוט, אני הולך לישון, אתם נשארים, אין בעיות, תשארו עד הבוקר, תלמדו. אגדה זה לא משימת הספקים, זה איזה רצפה להתחיל. מה נשתנה? כמה חסד עשו הגננות של בית ישראל בכל התפוצות, בכל העדות, בכל המפלגות? אין שום פסקה בקודש עם ניגון אחד בכל תפוצות ישראל. מה נשתנה? מישהו חושב שב-4-5 שאלות יצאת ידי חובת שאלות בליל הסדר? זה גם הגננות לא חושבות כך. אלא שוב, זה איזה רצפה, זאת אומרת, זה התחלה של שאלות כדי להגיד לדתיים היום, וגם ללא דתיים היום, וגם לכל האלה שהם נמצאים ביניים, שליל הסדר זה החג של החוזרים בשאלה. אם אתה לא תשאל שאלות בליל הסדר, לא תצא ידו חובת ציפוציציית מצרים. זה בית הלוי כותב. זה הרב מבריס כותב. הרי יש חובה למען תזכור את יום ציפוציציית מצרים כל ימי חייך. מה נשתנה ליל הסדר? אחד מהסעיפים זה השאלות. להלכה, מקורו בגמרא, אם אתה חייל במוצב לבד, עושה ליל הסדר לבד, ואינך שואל את עצמך שאלות, לא יצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים. גם אם אכלת 800 זיתים בתוך 2 שניות, וניצלת בנס, לא יצאת ידי חובה. איך הגענו לזה שחוזר בשאלה זה משהו שהוא אנטי-אמוני? איך הגענו לזה? המצאת את המילה דתי, שזה, אני יודע מה, גג סדר גודל 7 מצוות, 8 מצוות. הרי אני נראה לכם חזותית דתי, נכון? עם זקן, עם כיפה, עם ציצית, כל הדגן. בסדר? מישהו יודע איך אני מתנהג לאשתי? מישהו יודע איך אני מתנהג לילדיי? מה המושג הזה דתי? מאיפה הגיע אלינו? לא מופיע בתנך. לא מופיע בנבואה, לא בכתובים, לא במשנה, לא בגמרא, לא במדרש. מאיפה הוא הגיע? עכשיו, זה דתי, זה גם לא דתי. מי זה לא דתי? הרמב״ם אומר בלכות תשובה, בפרק שלישי. תיזהר בנקודת החיים שלך כל הזמן להיות מעל ה-50% זכויות. הוא לא ממליץ שם לעשות את החשבונות על אחרים. הוא מדבר על האדם עצמו. ואז אומר הרמב״ם, תדע לך עוד שני נתונים. כשאתה בא לחשב את הזכויות והחובות, תדע לך עוד שני נתונים. נתון אחד, יש זכות שווה כמה עוונות, יש עוון שווה כמה זכויות. זה לא כמותי. והנתון השני, אומר הרמב״ם, ואין דנים אלא בדעת אל דעות. אחד מהראשונים, ממגורשי ספרד, הוא יוסף רביץ אומר, שהיה מלך רשע בישראל, אחאב. עובד עבודה זרה, חטא והחטיא את הרבים, זכה למלוך 20 שנה על ישראל. למה? כי ביום האחרון של חייו, הוא נפצע בבוקר במלחמה עם הרם, והוא דרש שלא יפנו אותו כדי לא להחליש את לבב חייליו. והוא נשאר עד הערב במרכבה ומת מאיבוד דם. אתה היית נותן לבן אדם כזה יומיים לחיות? 20 שנה לחיות? היית נותן לו 20 שנה למלוך על ישראל בשביל היום הזה? מה אתה ממלכתי? אתה ציוני? מה הדבר הזה? לשמחתנו, אתה לא הקדוש ברוך הוא. אז אומר הרמב״ם, אין דנים אלא בדעת אל דעות. עכשיו, בדור הזה יש דינמיקה. זזים ממקום למקום. אז מה יהיה אם אתה היית במחנה הנקרא? לא דתי. על דרך המשל חלילה נסעת בשבת. עכשיו אתה עובר למחנה הנקרא דתי. אתה לא נוסע בשבת יותר. והדור הזה הוא לא אוהב 20 משפטים לתאר תהליך. הוא צריך הכל במילה. מילה אחת. נו, מה המילה? תשובה. חוזר בתשובה. עכשיו יש עוד דינמיקה. גם כן, כזאת, תוססת. יש כאלה שהיו במחנה הנקרא דתי. ועברו למחנה הנקרא לא דתי. איך נגדיר אותם? גם כן, לא 20 משפטים. ומאוד רצוי, זה דור שאוהב מאוד דייקנות, סימטריה. אז שיהיה מילה הפוכה מהמילה תשובה. מה המילה? שאלה. נהיה חוזר בשאלה. זה שכר עבירה עבירה. שטחיות מולידה שטחיות יותר גדולה, מולידה שטחיות יותר גדולה. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? לפחות לילה אחד בשנה, תשתחרר. תנסה להבין את המושגים בתוכן שלהם. לא בחיצוניות שלהם. ועל כן, הלימוד הזה מגדעון הוא דוגמה לכך. גדעון כתוב עליו פה בפסקה 2, הוא חי בתקופה נוראה. בני ישראל נסים מיד מדיין למנהרות, למערות, למצדות, ולא פחות נורא מזה, אם זרה ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו, והשחיתו את יבול הארץ. כל החקלאות שהייתה אז שם חיים, וגם פרנסה, מדיין ועמלק השחיתו. זה תסכול נורא. הרבה מעבר לסוגיית הכסף. מה עושה ישראל במצב הזה? וידל ישראל מאוד. בדלדל. ויזכו בני ישראל לשם. מה השם עושה? שולח להם נביא. זה דבר אדיר. סובלים בתקופה, מבקשים לקדוש ברוך הוא עזרה, והוא שולח נביא לדבר איתנו. מסביר מה קורה פה. והוא אומר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם בית עבדים. פתאום יציאת מצרים. עברו כמה שנים. מזכיר לנו את יציאת מצרים. ואציל אתכם מיד מצרים, מיד כל לוחציכם, ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם. ואמרה להם, אני השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. זה אפשר להגיד המשוואה של פרשת ויהי עם שמוע, חוטפים כי חוטאים. ברור. אין לכם מה לצעוק אל השם, אין לכם מה לבקש לפנים משורת הדין, הכל ברור, חטאתם, סבלתם. זה סוף פסוק י'. הפרק לא נגמר. מתחיל פסוק י' א'. סיפור אחר לגמרי. ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה, אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו, בנו של יואש, חובט חיטים בגת להרניס מפני מדיין. בדרך כלל חובטים חיטים כדי להפריד מוץ, תבן, גרעין, בגורן, שזה מקום ענק ופתוח, אוויר, רוח. גת זה מקום חשוך, מאוד קטן, כי המדיינים מתקיפים, אז להניס מפני מדיין. חמש שיבונים, חמש שיבונים. ומה קורה אז? ויראה אליו מלאך השם, ויאמר אליו, השם ממך גיבור החי. תגיד, כל אחד מפה יגיד, כמה מיליונים הוא היה מוכן לשלם, שיבוא אליו מלאך השם, לא דמיונות. מלאך השם באמת, ויגיד לו, אחי, אתה גיבור החי. השם איתך. היינו מתפרקים מרוב התרגשות. מה אומר גדעון? תירגע, בי אדוני. ויש השם עמנו? המלאך לא אמר, יש השם איתכם. איך המלאך אמר? השם עמך. למה גדעון אומר, יש השם עמנו? אין לבן אדם הזה פרטיות רוחנית. הוא מבין שאם השם איתו, הכוונה השם עם אדום. הבנה פשוטה. גדעון לא היה בוגר מכון מאיר. הוא היה מקלי עולם, לפי הגמרא בראשנה בדף קפה. הוא היה משוליים. הוא לא היה נחשב בברומטר של היום צדיק. מה הוא אומר? אם יש השם עמנו, ולמה מצאתנו כזאת? מה פירוש למה מצאתנו כזאת? כי חטאתם. ויקו נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים אלינו השם. מי דיבר איתך על יציאת מצרים? אומרים חז"ל, זה היה כמה ימים אחרי ליל הסדר. גדעון אמר, אלוקים, הוצאת אותנו ממצרים, אנחנו היינו חוטאים. כשעברת לנגוף את מצרים, עברת לנגוף אותנו, והצלת אותנו. מה שונה עכשיו? מה פירוש מה שונה? חוטאים. לפי הרלב"ג ועוד מפרשים, המלאך זה הנביא. הנביא שנשלח, לפי התיאור בסרט הפסוקים הראשונים, זה המלאך של פסוק י' א'. לא היה יכול להגיד לגדעון, תגיד, אתה לא מבין באיזה תקופה אתה חי, שאנשים חוטאים הם סובלים? ויפן אליו השם, כבר לא המלאך. ויאמר לך בכוחך זה, ושט את ישראל, מכף מדיין, הלא שלחתיך. כוחך זה, לפי חז"ל והמפרשים, מתייחס לשלוש נקודות. כדרכו של המהר"ל, הן מוגדרות נקודות שונות, אבל לא בהכרח שהן סותרות זו את זו. חלק מהמפרשים מדבר על כוחך זה, שאתה כיבדת את הוריך. כי יואש, אביו של גדעון, יואש היה מבוגר מאוד, וגדעון הלך להגיד לו, אבא, אתה מבוגר מאוד, שב בבית תנוח, אני חובט חיטים במקומך. כיבוד הורים. סעיף שני אומר המלבים, אדם לא נותן לייאוש לחלות אותו. לא מכיר את שאלת האדם המודרני, מה הסיכויים? אם הוא מבין שכדי להניס חיטים מיד המדיינים, צריך לחבוט חיטים בגן, זה מה שהוא עושה. כמה שיצליח, יצליח. הסעיף השלישי, זה, אומר המדרש בילקוט שמעוני, בכוח סנגוריה שלימדת על בניי. זה כוח. לימוד זכות זה לא טשטוש המציאות, זה כוח גדול של התמודדות במציאות. אז מה אומר גדעון? ויאמר אליו, בי השם, במה הושיע את ישראל לאלפי הדן במנשה, ואנוכי הצעיר בית אבי. אין לי כוח. מי שיש לו ענווה, הוא מתחמק מהתפקיד. הוא אומר לו השם, כי אהיה עמך. וקיטה את מדיין כאיש אחד. באמת, אתה לא יכול. אין לך כוח. אבל הקדוש ברוך הוא יהיה איתך. וזכרת, כי השם הוא הנותן לך כוח לנסותך. ומדרש תנחומה אומר, שבשעה שהקדוש ברוך הוא רואה שהדור דל במצוות ועושה עבירות, הוא מחפש אדם שילמד זכות על הדור. נכון שבעשרת הפסוקים הראשונים מתואר המצב הרוחני המדורדר, ובעצם מתואר את מידת הדין, ונראה על פניו שקדוש ברוך הוא שלח את הנביא בשביל זה. זה נכון, אבל זה רק חלק מתמונת המצב. נאמר אפילו זה החלק היותר גלוי, אבל לכל תמונת המצב יש עוד חלק יותר פנימי, הוא לא גלוי, וזה החלק שנקרא רחמים. כי כדי שיהיה עולם, אומרים חז"ל במדרש בבראשית פרשה י"ב, צריך את שתי המידות האלה. אם יש בעולם רק מידת הרחמים, אומר המדרש, אביין חטאין סגין, היו החטאים מתרבים. ואם יש בעולם רק מידת הדין, העולם היה נשרף. אז איך משלבים אותם? ועוד אומרת הגמרא מסכת בבא קמא בדף נ', כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו חייו. רחמים זה לא ויתור. אז איך זה פועל? אומר המדרש משל למה הדבר דומה. המלך הוא צמא, ורוצים לתת לו מים. אבל יש בעיה. הכוס שיש ביד המלך, היא לא יכולה להקל מים רותחים. אז אי אפשר לתת לו מים רותחים. וגם לא יכולה להקל מים צוננים מאוד. אז אי אפשר לתת לו לשתות. איזה פתרון יש? פשרה, פושרים. קצת חם לקצת קר, מתאזן, אפשר לשתות. אני, אם הייתי מציע למלך, הייתי אומר לו, תתן הוראה לטכנולוגיה, שתעשה לך כוס שיכול להחזיק מעמד, או ברותחים או בקרים. מה הסיפור? והוויתור שיש בסיפור הזה הוא ויתור נורא. אתה לוקח חום גדול ומקטין אותו, קור גדול, ואתה מחמם קצת. זה פשרה, זה ויתור. מפני שמידת הדין יש לה יתרון עצום וגם חיסרון עצום. יש לה יתרון, היא מציבה רף גבוה. היא אומרת לאן צריך להגיע. זה יתרון עצום. אבל היא גם שופטת. למה אתה לא נמצא איפה שהרף הגבוה נמצא? אז אם מידת הדין תהיה לבד, והשיפוט הזה יהיה לבד, אי אפשר לחיות. זה החיסרון הגדול של מידת הדין. היא לא נותנת כוחות לממש את הרף הגבוה. מידת הרחמים היא להפך. היא כמו רחם, היא נותנת כוחות, היא מולידה כוחות, אבל היא לא עוסקת ברף הגבוה, היא עוסקת בדרך להגיע אליו. הן ממש משלימות אחת השנייה. אלא שבני אדם, במיוחד בדור שלנו, יש להם פתיל קצר. קשה להם, כמעט בלתי אפשרי להם, ללמד זכות. כל דבר צריך להתארגן בקצב המיקרוגל והמדיח כלים. שתי שניות. אדם המודרני עומד ליד המכונית שלו ופותח אותה, זה נראה כמו מלך כדור הארץ. הבעת הפנים הזאת של הגאווה, של הניפוח הזה. איך אדם פותח את המכונית שלו בשלט? זה ביטוי קטן. אבל בעצם, בבירור הזה, בשאלה הזאת, האם המציאות זזה באותו קצב של שתי שניות או קצת אחרת, יכול להיות שהיו פחות תאונות דרכים. אם אדם היה מבין, שהופקדו בידיו חיים, והייתה לו ענווה בכביש. אני לא מבין את הסיסמה הזאת, בכביש שיהיה חכם, אל תהיה צודק. אני חושב בדיוק הפוך, בכביש תהיה צודק ואל תהיה חכם. תהיה אדם מוסרי בכביש. ואז אם אתה עייף, אתה לא יכול לנהוג מוסרית, כי אתה אדם מושחת. או אם אתה עוקף בפס לבן, וכו' וכו'. אם ענווה הייתה תנאי לרישיון נהיגה, לא היו תאונות דרכים. יכול להיות שלא היו הרבה מכוניות בכביש. בסדר? אם לוקחים את זה, לוקחים את זה. יכול להיות. גדעון בענווה שלו מבין שהקדוש ברוך הוא שולח את הנביא להגיד למה אנחנו סובלים, זה רק הדין הגלוי. אבל זה לא מגמת השם. מגמת השם היא שנסתכל בתוך ערכי המציאות, נראה שם נקודה פנימית חיובית, ואותה נזהה, ואותה נגדל. ולכן הנביא יש לו משימה אחת, הנביא פה יש לו משימה אחת, ולמלאך השם יש משימה הפוכה. וזה לא ההפך, אלא שתי שכבות במציאות. שפוגש רבא בר שלא, לפי הגמרא במסכת חגיגה, את דף ט"ו, את אליהו הנביא. אומר לו, שמע, אני מאוד מבקש לך, תגיד לי, מה עושים עכשיו בבית מדרש של מעלה? יש חוץ מבתי המדרש פה בארץ, המגוונים והמהווים תמונת פסיפס מאוד עשירה, יש גם בית מדרש למעלה בשמיים. והוא רבא בר שלא אומר, אני רוצה לדעת, מה הולך שם? אומר לו אליהו הנביא, אני אשתף אותך. אומרים שם דברי תורה בשם כל חכמי ישראל. חוץ מאחד, מחרימים אותו. מי זה? רבי מאיר. למה? כי הוא למד תורה מבין אבויה. אין, בשמיים אין פלורליסטים. הוא למד ממי שלא צריך ללמוד, גמרנו. נפסד. רבא בר שלא שומע את זה. ולא כל יום בן אדם יכול לזכות לדבר עם אליהו הנביא ככה, כדבר איש של רעהו. והוא אומר לאליהו הנביא, אני לא מבין אתכם. מה אתם מתלוננים על רבי מאיר? הוא רימון מצא. רימון זה פרי. תוכו אכל, קליפתו זרק. אומר היה רבנו הרב ציודה, שרימון זה אחד הפירות היחידים, שהגרעין שלו והפרי שלו זה אותו דבר. בהרבה פירות, את הגרעין זורקים, והפרי הוא משהו אחר. ברימון, הפרי והגרעין הם אותו דבר. על זה אמרה הגמרא, ככה מפרש הרב ציודה, בראשונה בסנהדרין, שרקנים שבך מלאים מצוות כרימון. הנשמה של אלה שנראים רקנים מבחוץ היא מלאת מצוות. הגרעין זה הפרי. אז הוא אומר לליון, אני לא מבין, אתם בוסלים אותו. הוא לקח את התוכן החיובי וזרק את כל הקליפה. בלי להיכנס כרגע לאחוזים, יכול להיות שזה אחוז מול 100. אומר לו אליהו הנביא, השתחרר החרם. הכניסו את רבי מאיר. ואומר דבר התורה בשם רבי מאיר, לעניות דעתי 90% ממשיכי דרכו של רבי מאיר, לא היו מסכימים לדבר התורה הזה היום. כתוב שם כך, כשאדם ישראל מצטער, שכינה מצטערת איתו. ואם על דמם של רשעים כך, על דמם של צדיקים, על אחת כמה וכמה. אז על הקל וחומר, אין מחלוקת. על צדיקים שסובלים, ודאי הקדוש ברוך הוא מצטער. אבל על רשעים? אם הוא רשע אדם ישראל, צריך להצטער על מה שהוא סובל? בימינו יש המאחלים שזה יקרה, או השמחים כשזה קורה, זה לא רבי מאיר. אומר ראשית המקובצת, אחד הראשונים, תלמיד רבנו פרץ, בסוגיה במסכת בבא קמא דף נ', הוא מזכיר את הגמרא בחגיגה. אומר תלמיד רבנו פרץ, הוא לא מבין. הרי את הרימון המציאו בשמיים, הקדוש ברוך הוא המציא את הרימון. למה אף אחד מחכמי ישראל בשמיים לא יכול להגיד, לא ממה, תוכו אחר כיפת עזרק, רימון מצא. אומר השיטה מקובצת, לימוד זכות הוא קשור לארץ. אם בשר ודם פה ולמד זכות, בשמיים נפתח לימוד זכות ונכנס למציאות. כי הרי כל מה שמידת הדין לא משתלטת על העולם, אלא מידת הרחמים משלימה אותה, זה בגלל שאנחנו בני אדם. אז אם בן אדם אומר את הלימוד זכות, אז מידת הרחמים מתגלית על ידו. אבל אם הוא לא מלמד זכות פה, אז מידת הרחמים אין לה איפה להתגלות. הזוהר בפרשת פקודי, בסוף מעשה המשכן, אומר, כשאדם ישראל צריך לדעת, שכשהוא מוציא מילה רעה מהפה שלו, על מישהו מישראל, כוחות הכתרוג בשמיים מקבלים מזה כוח. להיות נקי, נקי כמה שאפשר, בדיבור ובעיסוק בדברים שצריכים תיקון. זה פסח. מידת הרחמים. לימוד זכות. נכון, יש מושג של כשר בפסח. אדם לאדם מאחל חג כשר ושמח. אם היו באים אליי הביתה ובודקים את רמת הכשרות, יכול להיות שלא היו אומרים לי חג כשר ושמח. מה זה כל ההתערבות הזאת אחד במטבח של השני? אומר המדרש בספרי, אומר המדרש במחילתא, מה אתה חושב? שכשרות הכוונה שזה לא מאכלות אסורות? כשרות אתה חושב זה העיסוק בקטניות? כשרות זה אביב. אם כתוב אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, כשרות זה מלשון כשר. איזה חודש, אומר המדרש, כשר ליציאה, מתאים, טבעי לצאת, זה חודש האביב. ועם ישראל, אם הדבר הזה מתפספס, מה הוא עושה? יבור שנה, מוסיף חודש, מוליד עוד חודש. זה אתה מתכוון להגיד, חג כשר ושמח, חג אביב. אתה גומר ללמוד מה שמכונה בשפת העולם המודרני בין הזמנים. א' ניסן, ב' ניסן, ד' ניסן, ו' ניסן, לא משנה מתי. אתה נוסע הביתה. אתה עוזר כמו נמר שלושה ימים. מנקה את כל הרמזים של האבק. הבית מצוחצח. אבא שלך או אמא שלך או שניהם שואלים אותך מה המוטיבציה? מה קרה לך? אתה אומר, למדתי במכון שצריך לעזור. הו-הו, יש מכון כזה? אבל בכל זאת עבדת חרוץ מאוד, בטח. כי אני אומר לכם, אבא או אמא או שניכם, מחר, גמרנו את כל העבודות, יש עוד 4 ימים עד פסח, הולכים לטיול. טיול ערב פסח? לא יכול להיות. בטח, הארץ פורחת. ירוק, צהוב, אדום, פרחים, מרבדים ירוקים, דרום, בצפון, בשפלה, איפה שאתה רוצה. בוא נצא יום. והמחמירים, והמהדרין, מן המהדרין, יומיים. אחרי הניקיון. כבר אין לחץ. לצאת למרחבים. זה פסח. לימוד הזכות הוא בעצם המרחב הכי גדול. הוא לוחם נגד המסגרות המוגבלות. בנגלה אנחנו כמו המצרים. אבל במידת לימוד הזכות, אנחנו עמך וצאן מרעיתך. ולא התחלנו את הקשר עם אלוקים, מחמת מעשינו והצטיינות שלנו. נכון, רבנו סעדיה גאון כתב, לפני מאות בשנים, ספר אמונות ודעות, מאמר שלישי, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. והמתרגם כל כך התלהב במשפט הזה, שכתב אותו בהדגשה. למרות שבכתב יד הוא לא כתוב בהדגשה. וזה חרוט על דגלם של הרבה מאוד אנשים, בלי תורה אין ישראל. אתה מסתכל שם בפנים, בפרק השביעי של המאמר, המאמר שלישי, אתה רואה שהסג נמצא בעיצומה של הוכחה שהתורה נצחית. בהתחלה הוא מביא חוקות עולם, דורותיכם וכו'. ואז הוא אומר, מה ההוכחה העיקרית? כתוב בירמיהו פרק למד א' ולמד ג', שכל זמן שהעולם קיים, עם ישראל קיים. ברגע שהעם הזה לא יהיה קיים, חלילה, אין עולם. ואז הוא מוסיף, ואין אומתנו אומה אלא בתורותיה. כלומר, גם התורה היא נצחית, אם עם ישראל לא נצחי. אז מה מלמד על מה? העם על התורה או התורה על העם? זה יציאת מצרים. איך שלא תסתכל על זה, למתן תורה מגיעים רק אחרי יציאת מצרים. לא ההפך. זה פסח. חירות של הופעת העולם הפנימי. חירות גדולה. שבידיך לטעום את החירות הזאת. לפתח אותה. לשאול עליה. לברר אותה. ללכת בדרכו של גדעון. ובידי להפוך את הכל למסגרת חיצונית. ואז גם ליל הסדר הופך באיזה ריצה פראית של דקדוקי מעשים ותו לא. והנפש לא יוצאת לחירות. ובעצם השורש של העניין, השורש של לימוד הזכות, השורש של הפסח, זה להיות עם אחד. זה נכון שהבן החכם יש לו זווית כזאת, והרשע כזאת, והתם כזה, והיודע לשאול, שלא יודע לשאול, זה נכון. אבל כולם נקראים בנים. גם החכם. אני יודע שהייתי צריך להגיד גם הרשע. למה אמרתי גם החכם? לפני שבגמרא בקידושין בדף ל"ו נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, האם כשעם ישראל לא עושה רצונו של הבורא, האם נקראים בנים עדיין? אולי התואר בנים נלקח מהם. אבל סגנון דבריו של רבי מאיר במחלוקת עם רבי יהודה הוא כזה. רבי יהודה אומר, כשעושים רצונו של מקום נקראים בנים, וכשלא עושים רצונו של מקום לא נקראים בנים. ורבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. מה זה בין כך הראשון? בין עושים רצונו של מקום. מה זה בין כך השני? שלא עושים רצונו של מקום. אבל על מה חולק רבי מאיר עם רבי יהודה? הרי כשעושים רצונו של מקום, רבי יהודה מסכים שנקראים בנים. אז למה רבי מאיר אומר בין כך ובין כך? היה מספיק להגיד. כשלא עושים רצונו של מקום, גם נקראים בנים. אומר לך רבי מאיר, לא הבנת כלום. החידוש הגדול זה שאנחנו בנים לשם אלוקנו. לא דתיים ולא תורניים ולא כל העומס המלאכותי של הקטלוגים בדורנו. לא, בנים. טבעיותנו בא לידי ביטוי. אז טבעיותנו הזאת, כיוון שהיא אלוקית, היא באה לידי ביטוי, גם שאנחנו לא עושים רצונו של מקום. היא לא נעלמת. אומר הרמב״ם, בליל הסדר, מבחיני שאנחנו בעצם כולנו נקראים בנים, אנחנו גם אחים. אז אדם אומר, כל דכפין ייתה ויכול. אתה יכול להגיד למישהו שהוא לא יבוא? יכול להיות שאדם אין לו אפשרות להכניס אורחים, נגיד כלכלית, או משפחתית, זה לא משנה. בסדר, אז הוא ידאג לאיזשהו פעולה שתאפשר לאחרים לשבת בליל הסדר. זה לא משנה איך. אבל כמו שאומר הרמב״ם בהלכות יום טוב, אדם לא נועל דלתות חצרו. כי אם אדם נועל את הנפש שלו, ואומר אני אוכל עם אשתי וילדיי, ואני מסודר, שמח בשמחת החג, אומר הרמב״ם בהלכות יום טוב, פרק שישי, הלכה י"ח, הרי זאת שמחת קרסו. אנוכיותו. הלחם שלו, אומר הרמב״ם על פי הנבואה של הושע פרק ד', לחמם לנפשם, לחם טמא הוא נקרא. כי אם אדם מבין שחייו ניתנו לו במתנה במצרים, כי הוא חלק מאומה, אז הוא כל הזמן קשור לאומה, כי הוא קשור לעצמו, לחיים שלו. זה עומק החירות. שבניגלה במיוחד באדם המודרני, זה נראה שכשאתה קשור לעצמך, אתה לאט לאט בועט בעוד ערך ועוד ערך ועוד ערך. ובסוף מזכירים לך שאתה כבר נותן לילד שלך בן 9 לעבור מעבר חצייה. עד לשיעבוד הזה הגעת. כי אין עצמיות בלי נשמה. למה לא שמרו על משה מקוצר רוח? הוא מעבדה קשה. אומר רוחיים הקדוש פה בפסקה 8. מה זה מקוצר רוח? אולי כי לצד, בגלל, סיבה, שלא היו בני תורה, לא שמעו. למה? לזה יקרה קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם. מה פירוש התורה מרחבת ליבו של אדם? הרי עוד לא הייתה תורה, עוד אין מעמד הר סיני. ובאמת היום מי שיש לו תורה הוא באמת רחב ליבו? יש לו סבלנות? אין לו קוצר רוח? סיבה שנייה, אומר האור החיים, למה שנתבשרו ישראל בשורת הגאולה, נתרחב לבבם, ותחי נפשם ורוחם. וכשחזרו לשיעבוד, הגם שלא הם משתבדים אל השיעור הרגיל, למד ממנו אף על פי כן, תקצר רוח. מה שמכונה בשפה הנפשית היום, תסכול. הבטחתם לנו שלום, ואין שלום. או הבטחתם לנו גאולה, ואין גאולה כמו שחשבנו. מוסיף אור החיים. והמשכיל בתרעיביות הרכבת האנושי, מי שמבין בנפש, מבין את זה, יסכל על דבר. מבין שכשאדם מבשרים לו טוב, הרי בשרו להם גאולה, ובפרק A מדרדר המצב, ואז נשבר את הנפש, אז המזכיר הטבע הקוות האנושי, מי שמבין במבנה הנפש, מבין שזה שובר. אז מה אמרת לפני שתי דקות? לפי שלא היו בני תורה. אז תחליט, או המזכיר בטבע הקוות האנושי, או לא היו בני תורה. יכול להיות שזה קשור לבירור בשאלה מה זה בני תורה. הרי פרשת המשכן, אחד הכלים שלא נראים מי יודע מה, זה הכיור. כיור הנחושת, הוא נקרא בשפה של הפסוקים בספר שמות פרק ל"ח, מראות הצובעות. מה זה? אומר רש"י במקום, פה פסקה 7, בנות ישראל היו בידם מראות שרואות בהם כשהן מתקשטות. אומר רש"י, ואף אותם לא עיכבו מלהביא לנדיבת המשכן. היה מואס משה בהם במראות, כי עשויים ליצר, יצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל כי אלו חביבים עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות. הרי עולם הגברים היה עולם מיואש במצרים, לא רצה ללדת, פרק את המשפחות. ומי שיפתח את רש"י יסתכל בפנים, אני דילגתי על חלק מהשורות בצילום. וכן בגמרא בסוטה בדף י"א, מתואר שם בדיוק איך אנשים הצילו את הגברים מהיואש. ודאגו שעם ישראל ילד ויגיע למספר 600,000 ויצא. כמה פסוקים ידעו אנשים לצטט? כמה מדרשות או מכללות על פי רוח החסידות היו במצרים? לא ידוע, לא ברור. כמו שלא ידוע כמה צדיקים היו שם, גם לא ידעו כמה צדיקות היו שם. אבל מה זה המראות הצובעות? זה אומר שאנשים במצרים היו בנות תורה. לא בציטוטים, לא באוסף הידיעות, בנאמנות למגמה האלוקית. זה להיות בן תורה. זה שאתה יודע הרבה ידיעות, קורא הרבה אותיות, אוסף הרבה דפים, זה לא אומר כלום. השאלה היה אומר בעל השגת אריה, ויש מי שאומר בשם הגר"א, ויש מי שאומר בשם רב חיים מבריסק, וכנראה שזה אמיתי. השאלה איננה האם אתה למדת את הש"ס, אלא מה הש"ס לימד אותך. זה לא אותה תשובה. להיות בן תורה אמיתי זה לשים את הנפש שלך ליד המגמה האלוקית וליישר אותה, גם הפסיכולוגיה שלך תהיה שונה. ואם יהיה משבר כי ירדו מאיגרא רמא של בשורות טובות לבירא עמיקתא, אתה לא נופל. אתה חי על תקן משרת. משרת ציבור. משרת את השכינה. משרת את הגאולה. הרב קוק, עם כל עוצמתו, עם כל גאוניותו, עם כל כישרונותיו, היה יחיד בדורו. היה חותם על האגרות שלו, עבד לעם הקודש, על אדמת הקודש. יש שיר כזה, שרים אותו בשמחת תורה, בשבועות, בכל מיני אירועים, מנה, עבדת, קודש הבריחו, זה ביטוי בזוהר, בפתיחת ההיכל. אתה יכול בניגון לשים את המילים, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. זה ייכנס במילים, זה ייכנס בניגון. אפשר לנסות. אתה משרת. אתה לא מחווה דעה. אתה לא צופה לגאולה בשאלה איך יתרחש מה שאתה מצפה. אלא אתה צופה בגאולה בשאלה מה מצבך בכוח, מה תפקידך בכוח. זה חשבון אחר לגמרי. יציאת מצרים וסיפור יציאת מצרים כולל הסדר צריך לעשות אותנו אנשים שהולכים מתוך הלילה הזה להתפלל וללמוד ולצאת לחירות חיילים של הגאולה. נודה לך על גאולתנו ועל פדות נפשנו. ועוד לא גמרנו את החירות הנפשית. זה לא עושה אותנו משכילים על טבע הרכבת האנושי. פסיכולוגיות יש הרבה בעולם. הבנות שטחיות לנפש האדם יש מספיק. נכון, לפעמים יש מחלה שצריך לטפל בה. לא חלילה מקל ראש בזה. לא חלילה מזלזל, לא בצורך לטפל ולא באנשים שמטפלים. אבל זה לא מה שקובע מבחינת סדרי הגודל של האמונה, איזה כוחות בנפש יש. מה שאמר אור החיים, המשכיל הטבע הקבלת האנושי, זה באמת כשאני לא בן תורה. אז אפשר להסביר את התסכול שלי. ולהיות בן תורה או לא להיות בן תורה לא קשור, לא מתחיל מהאותיות שהן ניתנות במעמד הסימן. אם אדם קשור למגמה האלוקית, מברר אותה ומברר את הנפש, אז לא יהיה לו קוצר רוח. כי כשהוא שומע את הביטוי ארץ ישראל בהקשר של יציאת מצרים, הוא מבין שזה לא משהו שבא לסבך את לשונות הגאולה. זה המהות של הגאולה. נולדת נשמה לאומית במצרים. אין נשמה לאומית לעם ישראל בלי ארץ ישראל. אחרי שנה מחורבן גוש קטיף, היה צוות טלוויזיה צרפתי, גויים, שמאוד חיפש אחד מאנשי המפתח של החקלאות התורנית בגוש קטיף, לצלם אותו, לראיין אותו. והוא סיפר לי שהוא לא התחבק מהם הרבה זמן, אבל הם התחננו, נכנסו אליו הביתה, הוא גר באחד מהמקומות של הקורי גוש קטיף. אמרו לו, תשמע, יש לנו חידה, אתה חייב להסביר לנו את זה. בזמן הגירוש והחורבן מכרה מדינת ישראל את החממות של גוש קטיף לאיחוד האירופאי, כדי שיתנו אותם לערבים. ואחרי שנה, האיחוד האירופאי שכר צוות צרפתי לצלם מה גדל. אחרי שנה יש גידולים. הגיע הצוות הצרפתי לאזור, הכל חרב. אין שום גידולים. הלכו לשאול את הערבים, מה קרה? הערבים, חלקם, הדמיון אצלם והמציאות מתערבבים. הגבולות מתערבבים. אז הם אמרו שהסיבה היא בגלל שאנשי גוש קטיף, הם שמו רעל באדמה לפני שהם יצאו. וכשיש רעל באדמה אי אפשר לגדל. והצוות הצרפתי הרגיש איזה קצת, בלשון עדינה, אי אמון כלפי ההסבר הזה, אז הם הלכו לראיין את אנשי גוש קטיף. אותו אחד שסיפר לי את זה, אגרונום של גוש קטיף, הוא פרץ בצחוק. הוא אמר להם, בדקה, בפסוק בתורה, אתם תבינו את הכל. כתוב ויקרא כבר, ושממו עליה אויביכם. זאת אומרת, גם אם 2000 שנה עם ישראל לא יהיה בארץ ישראל, שום גוי, שום עם, לא יצליח לגדל פה בארץ. הטורקים, לא האנגלים, לא הערבים. כי הארץ הזאת לא שייכת להם. יש לה כוח. אבל היא כמו אישה לבעלה, אומר הנביא ישעיהו. זה הסוד של יציאת מצרים.
והבאתי אתכם אל הארץ, זה כתוב בלשונות הגאולה, לפי הסדר שהוצאתי, יצאתי, הגעתי, לקחתי. יפה. אבל בפסוק הרביעי בפרק ו' בשמות, כתוב, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, בפסוק אחד לפניו כתוב, וגם הקימותי את בריתי עם האבות לתת להם את ארץ כנען. אז הוא נותן לנו את ארץ כנען לפני שהוא מוציא אותנו ממצרים, לפני שהוא שומע אותנו בענקה, במגמה האלוקית, כן? אם המגמה האלוקית היא לבנות נשמה לאומית, ואין נשמה לאומית בלי ארץ ישראל, אז קודם כל מדברים על הנשמה הלאומית. והיא סיבת לימוד הזכות לצאת ממצרים. אני לא יודע אם יש עוד כוח לעוד איזה שלמה קטנה, מה המצב של הכוחות? כן, אחי. המקום של כל ההלכות ושל כל החומרות בפסח של היום צריך להתברר לדעתי לפי הגמרא מסכת שבת. בגמרא כתוב בדף קופיוטט שרבי זרע היה רץ אחרי זוגה זוגה דרבנן, כל מיני חברותות של תמידי חמים בשבת, והיה מבקש מהם אל תחללו את השבת. אתה יכול להגיד לאדם כמוני אל תחלל את השבת, אבל לתלמיד חכם אתה צריך להגיד לו לא תחלל את השבת? הוא לא יודע שמירה שבת כרחתה ישר והפוך. רש"י בפשטות של הגאונות שלו אומר לבטלה מתענוגים. רוב שאתה רוצה להתמיד אין לך זמן לתענוגים. זמירות שבת זה לא נחשב כמות העידורים והדקדוקים בשאלה איך להכין תה בשבת היא הרבה יותר גדולה מהשאלה איך לזמר בשבת. למה? כי בני אדם חושבים ששמירת שבת כהלכתה זה פרטים מעשיים, ולא מבינים שקודם כל יש נשמה ומתוכה מעשה, ועונג שבת זה הביטוי של הנשמה. צדוק מלובנין אומר דבר יותר קשה בקונטרס לדושה של שבת. הוא אומר, למה רב זרע אמר להם אל תחללו את השבת? כי הם למדו בשבת את מה שלמדו ביום חול, וזה חילול שבת. כלומר, זה החמצת הקודש. שבת מביאה לעולם נשמה יתרה. אז אם אתה לא לומד את הנשמה בשבת, אז אתה בעצם מחלל את השבת. המקום של החומרות והידורים, ודווקא בפסח, הוא מכוח הנשמה. אני באופן אישי הייתי באחד השלבים של הטירונות בחול המועד, פסח, בצבא. והלכתי לשאול תלמיד חכם אדיר, שהיה רבה של שכונת בית וגן, הרב שלמה מנהר, זכר צדיק לברכה. נכנסתי אליו הביתה, לשאול אותו שאלה שחשבתי שהוא נותן לי במקום פרס ישראל, על הצטיינות רוחנית. שאלתי אותו, מה לעשות עם הכלים שבהם בושלו קטניות? האם אני יכול לאכול אוכל אחר שהוא לא קטניות, שהוא בושל באותם סירים שבהם בושלו הקטניות? אני עוד לא גמרתי את השאלה שלי, הוא תפס אותי בצוואר, בחולצה, ואמר לי בלשון תקיפה ביותר, תעוף מפה. אין לי דיבור איתך. הוא אמר לי, אתה חושב שכל ההלכות בפסח נוצרו בשביל לעשות את החילוקים האלה? אתה לא מבין שבפסח נהיינו עם אחד? עכשיו, זה לא אומר שאין חומרות, אבל אתה צריך למצוא את הדרך איך החומרה היא תבוא מהמקום הנפשי שלך, של החיבור עם האחים שלך, החיבור עם ההורים שלך, של החיבור עם הילדים שלך. ואיך על החיבור הזה אתה לא מבטר מכל משמר, שומר עליו מכל משמר, ואתה מחפש את הדרכים. איך הנשמה שלך שבצדק היא רוצה להיעדר, איך היא תיעדר? אבל אם זה בא בלחץ ובחוסר סבלנות ובמשקעים שליליים ובחוסר פרופורציות, אם אני בא ביום שישי מהמכון ואני מגיע שעה לפני שבת במקום להגיע חמש שעות לפני שבת, ואני לא עוזר, והדבר הראשון זה אני ניגש למקרר עם הנורה שלו דלוקת או כבויה לפני שבת, זה עיוות הפרופורציות. זה לא חומרות ולא ידורים. זה אוסף לחצים דתיים. אם אדם מבין מה זה שבת, מבין מה זה עונג שבת, ומשרה בבית אווירה נעימה של עונג שבת, אביו יגיד לו, תגיד, מה עושים פה עם החסה הזאת? זה טוב, זה לא טוב, זה גוש קטיף, זה לא גוש קטיף. גוש קטיף זה לא רק חסה בלי תולעים. זה גם ציונות בלי תולעים, זה גם תורה בלי תולעים. זו תורה של ענווה, תורה של הכנסת אורחים, תורה של פשטות, תורה של חיבור. מתוך כל אלה תבוא הביתה. אם יראו שהתורה שאתה לומד, עשתה אותך כזה עוזר, כזה מקשיב, כזה רגיש, מישהו לא יגיד לך, תגיד, אולי תעזור לנו איך להכין את השבת כמו שצריך, את האוכל כמו שצריך. אבל כשאני מגיע הביתה, תקן משגיח כשרות. הדבר האחרון שאני חושב לה, שאני צריך לעזור, אז כולם מתבצרים, מתחילים ויכוחים, מי חכם יותר, מי צודק יותר, מי מבין יותר. אין לזה סוף. ולכן גם אמרתי קודם, גם בליל הסדר, יכול להיות שאדם נקלע לאיזשהו מצב שבו אין בחלק הראשון של הסדר אפשרות להרחיב ולהעמיק ולהתרגש מכל אות. בסדר. נגמר החלק הראשון של הסדר, נשארות לפעמים 6 ו-7 שעות. זה המון זמן. לשיר, לרקוד, לדבר, ללמוד, להקשיב, לשמוח. המון זמן. אלא מה יכול להיות שחלק מהציבור עזר, ואתה נשארת לבד? בארץ ישראל אדם לא לבד. נשגע בשם לבדו, הוא על הבמה, הקדוש ברוך הוא היחידי, אבל אנחנו לא לבד. אז מה, יש עוד, או שזה כבר עומס. אז נעצור פה. מה, מה? להקשיב יותר קשה מלדבר. כי לדבר אפשר גם אם אדם יש לו גאווה, כמו במקרה שלי. אבל להקשיב זה דורש הרבה ענווה. אז זה... טוב. זה עוד נקודה שהיא... אני חושב שהיא משלימה את כל הדברים שלמדנו, שכמובן החשיבות שלהם היא לא בקטעי הקישור, אלא במקורות עצמה. היא דרך סוגיית עבד עברי. אדם ש6 שנים הוא עובד, נמכר בגנבתו או בעוניו, עובד אצל אדון, ובשכר של העבודה של 6 שנים הוא מחזיר את חובותיו. בשנה השביעית צריך לצאת חופשי. זה ספר שמות פרק א'. מה יהיה אם הוא אומר? אהבתי את אדוני. לא רוצה לצאת חופשי. אז יש שם עניין שלם, הגישו אדונה ולדלת או למזוזה, ורצאו באוזנו. וגם הירושלמי וגם הרבי שנמצאים פה בפסקה 6 עוסקים בשאלה א', למה רציעה? ב', למה באוזן? ג', למה ליד הדלת? והנימוקים, אני חושב מן הראוי להתבונן בהם. בבבלי בפסקה 6 כתוב, רבן יוחנן בן זכאי הדורש את המקרא הזה כמין חומר. יש דעות בפוסקים, במפרשים, שזה חומר, זה הכוונה בושם מיוחד, ויש דעות שכוונה המורכבות של הנושא. מה נשתנה האוזן מכל איברים שבגוף? למה דווקא האוזן? מה הקדוש ברוך הוא? אוזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כלי בני ישראל עבדים. וכנראה הגמרא מרחיבה את המושג הר סיני, כי הרי כלליה ופרטיה נאמרו למשה בסיני, אז למרות שזה פסוק מויקרא פרק כ"ה, כיוון שהוא עוסק בתוך סוגיית השמיטה והיובל, הכל נמצא למשה בסיני. בדקת הגמרא, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, ובכל זאת הלך זה וקנה אדון לעצמו, והוא נהיה עבד לעבד, ירצה. דעתו שרב שמעון בן רבי אחרת. הוא לא מברר ולא שואל מה נשתנה לגבי האוזן, אלא לגבי הדלת והמזוזה. מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים. בשעה שפסחתי על המשקוף על שתי המזוזות, תודה רבה, עבדו חמים. הרגעים האלה שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל, זה הרי דיברנו על זה קודם. ואמרתי כי לבני ישראל עבדים. איפה הקדוש ברוך הוא אמר כי לבני ישראל עבדים כשיצאנו במצרים? והוצאתי מעבדות לעבדות, לעבדות לחירות, לא? והוצאתי מעבדות לעבדות. כי הרי אמרת קודם, עבדי הם. מה אתה אומר, יצאו מעבדות לחירות? והלך זה בקנה אדון לעצמו, ירצה. יכול להיות שהחשיבות הגדולה של הפסוק, כלי בני ישראל עבדים, איננה במילה עבדים, אלא במילים, כלי בני ישראל. היינו, אם אלוקים, במידת הדין, רצה לפגוע בנו, כי היינו עובדי עבודה זרה, הרילים, לובשי כלאיים, מגדלי בלורים, אז בעצם, אם הוא החליט להציל אותנו, במידת הרחמים, אז אנחנו שלו. החיים שלנו שלו. והוא שעשה את החיים שלנו, החליט שאסור לנו לדבר לשון הרע. שאסור לנו להיות כפויי טובה להורים שלנו. אז מה החירות האמיתית? לעשוק שכר שכיר או לא? מה החירות האמיתית? העבד העברי, כיוון שהוא נשאר יותר משש שנים, הוא קונה אדון לעצמו, מצב אדנות של בשר ודם הוא מצב לא בריא, הוא לא טבעי. בצלם אלוקים עשה את האדם, אומר רב ברנאל, בחופש, בחירות. איזה? איזה חירות? שאדם החליט על עצמו את החירות, אז לפי זה ילד בן 9 יכול לעבור במעבר חצה. ואין דין ואין דיין. אבל אם החירות היא הנאמנות לנקודה הפנימית של האישיות, ומי שאחראי על החירות שלנו זה מי שיצר את הנקודה הפנימית, אז הוא מגדיר מה החירות. ולכן הדוגמה הזאת של הגאווה והענווה שהובאה ביחס למצב ולחמץ, היא חלק מהחירות. אדם כמוני בשטחיות שלי ובתאווה שלי חושב שכשאני אוכל לחם זה התאווה הכי גדולה, ומצאנו, מילא איכשהו אני אחזיק מעמד. אבל בעצם הייתי צריך להבין שעיקר החירות זה דווקא לכל מצב. ולקבל מזה כוח כל השנה לא להשתעבד ללחם, לא להשתעבד לשמרים, לא להשתעבד לניפוח. אז אוזן ששמעה כלי בני ישראל, היא לא הייתה צריכה לשמוע את המילים. זה ברור, בשעה שפסחתי על בתי בני ישראל, זה ברור שלי בני ישראל, אין אמירה יותר גדולה מזאת. ולכן עבדים, ולכן עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. כשהתורה אומרת, קראתם דרור בארץ לכל יושביה בשנת היובל, היא הייתה צריכה להגיד, קראתם דרור בארץ לעבדים שחוזרים לבית. למה היא אומרת לכל יושביה? כי יש גם אדונים. גם האדונים השתחררו. זה לא נחשב, סליחה, ככה בעולם המודרני. אדם שיש לו שררה, ויש לו סמכות, וכו' וכו', הוא נחשב האדון המשוחרר. אבל אנחנו יותר ויותר רואים שיותר ויותר אנשים מבינים שהגאווה, כמו שכתב הרב קוק, היא שיעבוד נורא, היא עונש נורא. היא מאוד מגבילה את יכולת הראייה של האדם, את יכולת הרצייה של האדם, את יכולת העשייה של האדם, מאוד מאוד מגבילה. ואם יציאת מצרים הולידה הנהגה אלוקית אומה, הולידה נשמה אלוקית, היא גם הולידה את החירות שלה, ממש מיני הווי. ולכן זה נקרא, מצד אחד הוצאתי מעבדות לחירות, כי זאת הייתה המגמה, ומצד שני, חירות על פי מי שיצר ונתן לנו את הכוחות שלנו. טוב, בתור התחלה ומבוא, משהו מן המשהו, עזרת השם, עכשיו כיוון שסוכם על פי המדרש שכשר זה אביב, אז עכשיו חבר מברך חבר, חג אביב, שמח. זה הכוונה כשהוא אומר חג כשר ושמח, אז שיהיה חג אביב. עזרת השם, יצאו הכוחות הגדולים אל הפועל, ובמשכן בעזרת השם שאנחנו הולכים לבנות, ואני מבקש מכם, אם אתם עולים לבית המקדש, לבנות אותו בתקופת בין הזמנים, תיקחו גם אותי איתכם.
ואת משפחתי, זה גם אנחנו אנשים פשוטים, מגיע לנו להיות בחוויה הזאת, רוצים לבנות. וזה לפי ההתנהגות של הגויים, אובמה וסגנו ותת סגנו של התת, הם נראה לי חשים בזה בתת מודע. 1,600 יחידות דיור ברמת שלמה. העזנו להכריז על הפקדת התוכניות. אני לא מבין, לא יודע אם אמריקאי אחד מבין מה זה הפקדת תוכניות. העזנו בשעה שסגן נשיא העולם מופיע פה, העזנו להגיד שאנחנו מפקידים 1,600 תוכניות לבנייה ברמת שלמה. פגענו בכבודה של המעצמה הכי ריקה בעולם. איך? נכון, כי איפה החירות שלנו? מול המצרים גמרנו, אין בעיות. כל אלה שרעדו מההחלטה הזאת מול האמריקאים, הם ישבו בליל הסדר ויספרו ביציאת מצרים. אומר הרב קוק, זה השחרור הקטן ביציאת מצרים. השחרור היותר גדול זה לא לצאת ממצרים, אלא להוציא את מצרים מאיתנו. עכשיו לא ידע הרב קוק שתהיה אמריקה. הוא ידע אנגליה. אבל זה הולך ומשתכלל, הריקנות הולכת ומשתכללת, ההסתעבות הולכת ומשתכללת, הגאווה הולכת ומשתכללת, וכל זה הולך להתנפץ. כל זה, אם הם לא יעשו תשובה. הם באים לבקש מאיתנו שלא נלחם באיראן. מי אנחנו? כפר לא גלובלי בארצות הברית. אז זה לא הגיוני שהמעצמה מספר אחד תבקש את זה מאיתנו, כי הם מבינים שהעם היחידי שיש לו אומץ להסביר לאיראן בשפה ברורה ולא נעימה איפה מקומה, זה עם ישראל. הם מבינים את זה. הם יצאו למלחמה בעיראק בגללנו, הם יצאו למלחמה באפגניסטן בגללנו, וזה קשה להם עוד עם התפקיד הזה, במיוחד שעכשיו עומד בראשם איזה טיפוס מיוחד, חצי מוסלמי כזה עם השפעה של כומר. הוא קשה לו מאוד עם עם ישראל, אבל אנחנו מאחלים לו שהוא יהיה ממקיימי נבואת זכריה. היא הולכת להתקיים באיזשהו שלב, שהיא הסיום של אחת הפסקאות פה של הרב קוק, ביום ההוא יחזיקו 10 בכנף איש יהודי, 10 אמריקאים ירוצו עם כל אחד מכם להר הבית לבנות את בית המקדש, כי הם יבינו שכמו המשכן בזעיר אנפין, המקדש על אחת כמה וכמה, זה מקור החיים. זה מקור המוסר, זה מקור החופש, זה מקור העצמיות. החודש הזה, לכם, ראש חודש. לך בזוהר הקדוש פירושו לעצמיותך, לך לך. אומר כלי יקר, איפה המקום העצמי שאליו אתה הולך כדי לברר מי אתה? בית המקדש. שם נוצר אדם הראשון, האפר שלו, העצמות שלו, הגוף שלו, הנפש שלו, הרצון שלו, הדעת שלו, היצרים שלו, נוצרו בבית המקדש, נוצרו בהר הבית. מה אתם חושבים, סתם הערבים מוסרים את הנפש על המקום הזה? הם מבינים בתת מודע שזה המקום הכי חשוב בעולם. ובתודעה הישראלית, לאט לאט, זה לא ייקח יום יומיים, יומיים וחצי, עד שהדברים יתבררו. זה המשכן. ערך הכסף וערך הזהב לומדים במשכן. זה לא התנתקות מהעולם. המקום המפואר בעולם זה בית המקדש. אבל תחת החותמת של נבואת חגי, כי לי הכסף ולי הזהב. זה מעט אלוקים עובר דרכנו להתגלות בעולם בצורה נכונה. ולכן יש קו מתוח בין מציאת מצרים לארץ ישראל ולבית המקדש. שאנחנו לא יכולים להקריב קורבנות עוד לא יכולים לבנות בית המקדש, אבל הצמאון הוא גדול, הגעגועים גדולים, ולסדר בונה את הדרך הזאת לחירות עולם, שההשראה במקום הקבוע שנקרא מקדש היא תהיה זאת שתאפשר לנו לא רק לחיות באיזה ליל הסדר כזה סי של יציאה לחירות, אלא גם בחיי היום יום. שיודעים אנחנו ומאמינים אנחנו שיש מקום כזה, שאליו אנחנו הולכים לרגל, וממנו אנחנו שואבים כוחות, כמו השבת והמועדים בציר הזמנים, עלייה לרגל לזמן, יש גם עלייה לרגל למקום, ויש גם עלייה לרגל לאדם, זה הביטוי שנאמר קודם על נבואת זכריה, זה שגויים יתחילו להבין מאיפה בעצם מתחילה בכלל ההשפעה של החיים בעולם. שבת שמחה וטובה וחג שמח וחודש טוב ובשורות טובות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם.